שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
דף חוף א' עמוד א'. הסוגיה שלנו עוסקת בעניין של פסי ביראות, כמו שלמדנו בתחילת הפרק, בור או באר מים שנמצאים ברשות הרבים, עם עומקם 10 ורוחבם 4, הם נחשבים כרשות היחיד. מי ששואב מים מאותו בור בשבת, ומעלה את המים אל שפת הבור, אל רשות הרבים, הוא חייב מדאורייתא משום הוצאה מרשות לרשות. הוא הוציא את המים מהבור שהוא רשות היחיד, והניח את המים בשפת הבור, ששם זה רשות הרבים. כמו שלמדנו בדף הקודם, בדף חוף עמוד בייס, משום בהימת עולי רגלים, כדי שיהיו מים מצויים לבהמתם של עולי רגלים, הקלו חזל להניח דיומדין בשפת הבאר, התירו חזל להניח דיומדין, דהיינו 4 זוויות, עמה לכאן, עמה לכאן, סביבות הבאר, ועל ידי אותם דיומדין, שפת הבאר, החלל שבתוך הדיומדין, הופך להיות רשות היחיד. ואז מותר להכניס את הבהמה אל תוך החלל שמוקף בדיומדין, לשאוב למים מהבאר ולהשקות אותה. כי הוא לא מוציא מרשות היחיד אל רשות הרבים, הוא מוציא מרשות היחיד אל שפת הבור, שגם שם זה רשות היחיד, מחמת הדיומדין שמקיפים את שפת הבור. למדנו עוד שההיתר של דיומדין הוא היתר מיוחד שחזל לכלו לבהמתם של עולי רגלים. אבל לגבי שתיית אדם, אדם שעובר ברשות הרבים, או אפילו אדם שעולה לרגל ורוצה לשתות מהמים של הבאר, הוא רוצה לשאוב ממי הבאר ולהניח את המים בשפת הבאר, אסור לו. ולמה? כי הדיומדין אינם מחיצות גמורות. הדיומדין, הפרוץ שביניהם, מרובה על העומד. הכולה שחזה לכלו זה רק לבהמתם של עולי רגלים, כי שם אין אפשרות אחרת. הוא לא יכול להוריד את הבהמה לתוך הבור. לא הייתה ברירה אחרת, אלא להתיר, לשאוב מים מהבאר ולהניח את המים על שפת הבאר לצורך בהמתם של עולי רגלים. אף על פי שלמעשה הדיומדין הללו הם לא מחיצות גמורות. הרווח שביניהם מרובה על העומד. אבל אדם שרוצה לשתות, יש אפשרות פשוטה יותר, שישלשל את עצמו לתוך הבור וישתה ממי הבור. הוא לא צריך לשאוב מים מהבור, מהבאר, ולהעלות אותם לשפת הבור, ששם זה רשות הרבים. אלא אם כן, כמו שנלמד, מדובר בבור או בבאר שהם רחבים, שאז האדם לא יכול לשלשל את עצמו לבור ולטפס משם, שבאופן כזה כן הוא חזל גם לאדם, לשאוב מים מהבור ולהעלות את המים לשפת הבור לרשות הרבים, למקום שמוקף בדיומדין, ולשתות מאותה המים. נקרא את הגמרא בפנים. אומרת הגמרא, גוף לא הותרו פסי ביראות אלא לבהמה בלבד. חזל הקלו להחשיב את החלל שמוקף בדיומדין לרשות היחיד, רק לצורך השקיית בהמתם של עולי רגלים. אבל אדם שרוצה לשתות ממי הבאר, הוא לא יכול לסמוך על הדיומדין, להתיר לעצמו את שאיבת המים מהבאר והנחתם על שפת הבאר, כי הוא מוציא מרשות לרשות. הדיומדין הם לא מחיצות גמורות, הפרוץ שבהם מרובה על העומד. מה הוא בכל זאת יעשה? יש לו יצא אחרת, מטפס ועולה, מטפס ויורד. אלא אם כן אומרת הגמרא, שמדובר כאן בבור או בבאר שהם רחבים, ואם היו רחבים אפילו לאדם נמי. למה? מסביר רש"י, אם היו רחבים בשורה השלישית מלמעלה, אם היו רחבים ואינו יכול לטפס, מותר לו למלות ולשתות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולא ימלא אדם מים וייתן לפני בהמתו. אסור לשאוב מים בכלי ולהשקות בכלי עם המים את הבהמה. מה כן מותר? אבל ממלאו ושופך לפני בהמה ושותה מאליה, שלא יחזיק את הכלי ביד וישקה את הבהמה. ישאב מים מהבאר, ישפוך את המים לפני הבהמה, והבהמה מעצמה תשתה את המים. למה? כי חוששים, אם הוא יחזיק את המים ביד, הוא יבוא בסופו של דבר להוציא את המים לרשות הרבים. אולי הבהמה תסובב את ראשה, אולי הבהמה תחזור אחורה לרשות הרבים, ואז הוא יצא בעקבותיה עם הכלי עם המים לרשות הרבים, והוא יעבור על הוצאה מרשות לרשות. שואלת הגמרא, מה תקיף לו רב אונון אם כן מה הועילו פסי ביראות? אם אתה אומר שאסור לו להחזיק את הכלי ולהשקוט את הבהמה, אז מה הועילו הפסי ביראות? שואלת הגמרא, מה הועילו? הועילו למלות מהם. הפסי ביראות התירו לשאוב מים מתוך הבאר ולשפוך את המים בשפת הבאר, הועילו הרבה מאוד. להוציא את המים מהבור שהוא רשות היחיד ולהניח את המים בשפת הבאר על פי היתר של הדיום דין. אומרת הגמרא, קושיית רב אונון, מה הועיל ראשה ורובה של פרה? הרי למדנו בתחילת הפרק שאפשר להקריב את הדיום דין לבאר, אבל להשאיר שם שטח כדי שתהיה פרה ראשה ורובה נכנסת לבין הדיום דין ושוטה. כמה זה ראשה ורובה של פרה? למדנו לעיל בדף יוטס עמוד א' שזה שתי עמות. למה צריך להשאיר שם המקום של ראשה ורובה של פרה שיכולה לשתות ממי הבאר? כי אם לא יהיה מקום לראשה ורובה של פרה, מסביר רש"י בתחילת הפרק, חוששים שמא הפרה תצא אחורה, תחזור אחורה לרשות הרבים, והוא יצא בעקבותיה עם הדלי עם המים להשקוט אותה, והוא יעבור על היצוע מרשוס לרשוס. שואלת הגמרא, אם בכל מקרה הוא לא יכול להחזיק את הכלי ביד, אלא הוא רק שופך את המים לפני הבהמה, אז למה צריך לשייר מקום כדי ראשה ורובה של פרה? הרי בכל מקרה אסור לו להחזיק את הכלי ביד ולהשקוט את הפרה. אז אין חשש שמא הוא יצא עם הכלי עם המים לרשות הרבים, כי הוא לא מחזיק את הכלי בידיו. אומרת הגמרא, הביאור אחר. מה שכתוב, לא ימלא אדם מים וישקה את הבהמה, אלא שופך ואיש אותה, לא הכוונה שלא ימלא ויחזיק את הכלי ביד וישקה את הבהמה. זה מותר. זה מותר על פי הדיום דין, עם ראשה ורובה של פרה בפנים, כפי שנתבאר בסוגיה הקודמת בדף חוף עמוד בייס. מה שכתוב, לא ימלא אדם מים וייתן לפני בהמתו, אבל ממלא ובשופך, הכוונה היא אחרת. מהי הכוונה? מסבירה הגמרא, אלא אומר אביי, אוכב במאי עסקינן באיבוס העומד ברשות הרבים. איבוס זה מקום שבו מניחים את האוכל לפני הבהמה. האיבוס, המחיצות שלו 10, רוחבו 4, הוא רשות היחיד גמורה. האיבוס נחשב לרשות היחיד גמורה. הבהמה עומדת מצד אחד ואוכלת או שותה את המאכל או את המים שיש בתוך האיבוס. ראשו השני של האיבוס נמצא בין הפסין, בין הדיום דין. כתוב כאן שאסור לאדם לשאוב מים בכלי מהבאר וללכת עם הכלי עם המים ברשות הרבים, כאשר הדלי עם המים הוא נושא אותו על גבי האיבוס. מותר לאדם ללכת ברשות הרבים ולישא מסע במקביל ברשות היחיד. אז לכאורה מותר לו ללכת ברשות הרבים ואת הדלי עם המים לסחוב על גבי האיבוס. מותר. בכל זאת יש חשש. כמו שלמדנו לעיל בדף חוף עמוד בייס, שמה הוא יראה קלקול באיבוס, ואז הוא יניח את הדלי ברשות הרבים, יתקן את הקלקול, אחר כך הוא ייטול את הדלי, יגביה אותו מרשות הרבים, ויניח אותו באיבוס שהוא רשות היחיד. לכן חז"ל גזרו ואמרו, מותר לך לשאוב מים מהבאר, אבל את הדלי עם המים אל תלך איתו על גבי האיבוס. אל תלך איתו כאשר אתה ברשות הרבים, והדלי ברשות היחיד, דהיינו, ואתה מוליך את הדלי על גבי האיבוס, אלא מה? תשפוך את המים לתוך האיבוס, והמים יזרמו עד לפרה והיא תשתה. אבל שהוא לא ייקח את הדלי עם המים, שמא ימצא קלקול באיבוס, והוא יניח את הדלי ברשות הרבים, ואחר כך הוא יחזור ויניח את הדלי עם המים על גבי האיבוס, והוא יעבור על הוצאה מרשות לרשות. אם אלה זה הכוונה, לא ימלא אדם מים וייתן לפני בהמתו על גבי האיבוס, אלא שופך את המים באיבוס, והמים זורמים והפרש אותה. נקרא את הגמרא, אוכל במאי עסקינן, באיבוס העומד ברשות הרבים, גבוה 10, רחב 4, וראשו נכנס לבין הפסים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רב ירמיה בר אבא, אומר רב, אין בורגנים בבבל ולא פסי ביראות בחוץ לארץ. אין בורגנים בבבל. מה הכוונה? כל אדם ואדם יש לו בשבת את דלת אמותיו, ומחוץ להם 2,000 אמה. לכל בן אדם מותר ללכת בשבת בדלת אמותיו, והוא מונה 2,000 אמה מחוץ להם, שבהם מותר לו ללכת. יותר מכך, נחשב מחוץ לתחום, ואסור לו ללכת שם. אדם ששבת בתוך העיר, כל העיר כולה נחשבת כדלת אמותיו, מותר לו ללכת בכל העיר, ומותר לו ללכת מסוף העיר 2,000 אמה נוספים. דהיינו, מודדים מסוף העיר עוד 2,000 אמה, שגם בהם מותר ללכת לכל בני העיר. מאיכן מודדים את ה-2,000 אמה? מסוף העיר, מהבית האחרון שבעיר. גם אם יש בורגנים, דהיינו, סוכה של שומרים, צריף שעושים אותו לעצמם השומרים, שבהם, באותם בורגנים הם דרים, אותם בורגנים גם הם נחשבים כבתי העיר, ואפילו אם הם רחוקים מהעיר, אם המרחק בינם לבין העיר הוא עד 70 אמה ושיריים, הם נחשבים כחלק מהעיר, ומודדים את 2,000 אמה של העיר מאותם בורגנים ואילך. כי הבורגנים נחשבים כחלק מהעיר, אם הם סמוכים לעיר בתוך 70 אמה ושיריים. ועל אותם בורגנים אומרת הגמרא, אין בורגנים בבבל. למה? מסביר רש"י, כי בבבל היו מצויים שיטפונות של מים. השיטפונות היו שוטפים את הבורגנים הללו. נמצא אם כן שבבבל לבורגנים אין דין של בית. הם לא נחשבים כבתים, כי הם אינם קבועים, השיטפונות שוטפים אותם. דבר נוסף, ולא פסי ביראות בחוץ לארץ. מסביר רש"י, כפי שלמדנו לעיל, פסי ביראות התירו חז"ל עבור בהמתם של עולי רגלים, אבל לא רק עולי רגלים. הוא הדין תלמידים שהולכים לבתי המדרש ללמוד תורה, גם הם מותרים להשתמש בפסי הביראות כדי לשאוב מים מתוך הבור, כי הם הולכים לצורך מצווה. אומרת הגמרא, אין פסי ביראות בחוץ לארץ. למה? מסבירה הגמרא, בורגנים בבבל לא, דשכיחי בידקה, מצויים שיטפונות ששוטפים את הבורגנים, פסי ביראות בחוץ לארץ לא, דלא שכיחי מסיבתי. נקרא את דברי רש"י, אומר רש"י, בדיבור המסחיל, דלא שכיחי מסיבתי. לא שכיחי מסיבתי, להיות תלמידים הולכים מעיר לעיר ללמוד תורה, ופסי ביראות לא הותרו אלא לעולי רגלים ולקשקה יוצא בהם, שהולכים לדבר מצווה. אבל מכיוון שבחוץ לארץ אין ישיבות, אין תלמידים שהולכים ללמוד תורה, ממילא אין היתר של פסי ביראות. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל איפכי אבדינן. מה הכוונה איפכי? פסי ביראות בבבל מותר, כי בבבל מצויים ישיבות, מצויים תלמידים שהולכים ללמוד תורה, ממילא אותם תלמידים מותרים לשאוב מים מהבאר על סמך הדיומדים שמקיפים את שפת הבאר, כי חז"ל הקלו לעולי רגלים ולהולכי דבר מצווה כגון תלמידים שהולכים ללמוד תורה, התירו להם חז"ל לסמוך על הדיומדים לשאוב מים מהבאר, ובורגנים בחוץ לארץ, כי בחוץ לארץ אין שיטפונות. ממילא הבורגנים, אם הם סמוכים לעיר תוך 70 אמה ושיריים, הם נחשבים כחלק מהעיר, ומודדים את 2,000 אמה מהבורגנים ואילך. אומרת הגמרא, איכא דאמרי, אומר רב ירמיה בר אבא, אומר רב, אין בורגנים ופסי ביראות, לא בבבל ולא בחוץ לארץ. בורגנים בבבל לא, דשכיחי בידקה. בחוץ לארץ נמי לא. למה? הרי בחוץ לארץ לא מצויים שיטפונות, אז למה שהבורגנים, למה שסוכות השומרים לא יחשבו כחלק מהעיר? דשכיחי גן, ומצויים גנבים שהם גונבים את הבורגנים ממילא, אז אין בהם דיורים קבועים, כי הגנבים גונבים אותם, אז הם לא נחשבים כבית לעניין שהעיר מסתיימת בהם. פסי בירויס בבבל לא, דשכיחי מאיה. בבבל אמנם מצויים תלמידים שהולכים ללמוד תורה, אבל מצוי שמיים, אז למה להתיר פרצה דחוקה של פסי ביראות? מצויים מים אחרים של היתר. בחוץ לארץ נמי לא, דלא ישכיחי מסיבת. אומר לי רב חיסדא לאמור, ברי דרבונה, ברי דרבנירמה יברבה, אמרי, אסיסו מברנש לבי כנישתא דדניאל. אומרים שאתם הולכים בשבת מברנש לבי כנישתא דדניאל. היה מקום שבו דניאל היה מתפלל. והמרחק מברנש לאותו מקום שדניאל היה מתפלל, אבטלוסה פרסה. המי סמכיסו הבורגנים? אתם סמכים על הבורגנים. אומר אבוה דאבוה משמי דרב, אין בורגנים בבבל. אי אפשר לסמוך על הבורגנים, להחשיב אותם כחלק מהעיר, ולמנות מסוף הבורגנים, מהבורגנים האחרון את האלפיים אמה, כי השיטפונות של בבל שוטפים את הבורגנים, הם לא נחשבים לבית. נופק ואחווי לי אנו מטבת דמב ליאון בשבעים אמו ושיריים. הוא הראה לו חורבות של בתים, שנשאר שם מחיצות עדיין. חורבות של בתים שנשאר בהם מחיצות, הם נחשבים כבית, אם הם סמוכים לעיר, הם מתעברים עם העיר, והם מונים את האלפיים המה של העיר, מאותם חורבות ואילך. ממילא אנחנו לא סומכים על הבורגנים, סומכים על אותם חורבות. אותם חורבות שהם סמוכים לעיר, תוך שבעים אבה ושיריים, הם נחשבים כחלק מהעיר, הם נחשבים כבתי העיר, וממילא שם מסתיים העיר, ומהם מונים אלפיים אמה. והבית כנסת של דניאל היה מתוך אלפיים אמה מאותם חורבות. אגב, שהזכרנו קודם שיחה שהתנהלה בין רב חיסדא לבין מורי, בנו של רב אונה, ממשיכה הגמרא ומביאה דברים נוספים שאמר רב חיסדא בשם מורי בנו של רב אונה. נקרא את הגמרא. אומר רב חיסדא, דוריש מורי בר מר. רב אונה נקרא בדרך כבוד מר. מי דחסיב לכל תכלה ראיתי, קץ רחבה מצוותך מאוד. לכל דבר יש סוף, אבל התורה רחבה מצוותך מאוד. דבר זה אמר דוד ולא פירשו, הוא לא פירש כמה התורה רחבה. אמר איוב ולא פירשו, אמרו יחזקאל ולא פירשו, הם לא פירשו כמה התורה רחבה, מהי רוחבה של התורה, עד שבא זכריה בן עידו ופירשו. אמרו דוד ולא פירשו, איכן דוד אמר שהתורה היא רחבה והוא לא פירש עד כמה היא רחבה, מהי רוחבה של התורה? דחסיב לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד, אבל הוא לא פירש כמה. אמר איוב ולא פירשו, דחסיב ארוכה מארץ צבידה רחבה מני ים, אבל הוא לא פירש כמה התורה רחבה. אמרו יחזקאל ולא פירשו, דחסיב ויפרוס אותה לפניי והיא כתובה פנים ואחור. הוא פרס את התורה לפניי, הוא פרס את המגילה שהתורה הייתה כתובה משני צידיה המגילה. וכתוב, אליה קינים והגה ואי. מפרש את הגמרא, מה הכוונה קינים והגה ואי? קינים זו פורענותם של צדיקים בעולם הזה. פורענותם של צדיקים בעולם הזה נקרא קינים. וכן הוא אומר, קינאי וקוננוה. שם כתוב ביחזקאל, לגבי הפורענות של תבוא על מצרים, זה נקרא בשם קינה. כך גם צדיקים בעולם הזה, בא עליהם פורענות, המרשו מסביר, כדי ששכרם יהיה שלם לעולם הבא, מנקים להם על מעט הבנותיהם כאן בעולם הזה. והגז הוא מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא. הגז זה לשון שמחה. שמחה לצדיקים לעתיד לבוא, שאז הם מקבלים את כל שכרם. וכן הוא אומר עלי היגיון בחינור. אז הנה אנחנו רואים שהגה היגיון בחינור, לשון שמחה. והיא זו פורענותם של רשעים לעתיד לבוא. וכן הוא אומר עווה על עווה תבוא, שבר על שבר יבוא. והיא זה פורענותם של רשעים לעולם הבא. על כל פונים, אז אף אחד מהם לא פירש. לא דוד, לא איוב ולא יחזקאל.
כל הלשון.
עד שבא זכריה בן עידו ופירשו, דחסיב, ויאמר אליי מה אתה רואה? ואומר אני רואה מגילה אפה, מגילה כפולה, זאת המגילה שראה יחזקאל. אורכה 20 באמה, רוחבה 10 באמה, דהיינו מגילה כפולה, אורכה 20 על רוחב 10, וכי פושט את עולו, אב יהיה לו 20 ב-20. כאשר אתה פושט את החלק הכפול שבמגילה, מקבלים תוצאה של 20 על 20. וכסיב כתובה פנים ואחור. אותה מגילה הייתה כתובה משני צידיה. אז כאשר אנחנו מיישרים את שני הצדדים שיהיו בצד אחד, וכי קולף תולי כמו אב יהיה לו 40 ב-20. 40 ב-20. מה הכוונה 40 ב-20? 800. 800 מה? 800 אמות בעמותיו של הקדוש ברוך הוא. 40 כפול 20, התוצאה היא 800. 800 אמות בעמותיו של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו רוצים לדעת מה הכוונה 800 אמות בעמותיו של הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא וכסיב, מי מדד בשאולו מים ושמיים בזרת יקן. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בזרת. מהי מידת זרת? זרת היא חצי אמה. זרת הכוונה, כאשר מותחים את אצבעות היד, ההפרש בין קצה הזרת לקצה האגודל הוא 3 טפחים, חצי אמה. נמצא כל העולם כולו אחד משלושת אלפים ומתיים בתורה. ולמה? אבל נעשה את החשבון. זרת, העולם כולו נברא בזרת, דיינו בחצי אמה. כאשר אנחנו רוצים להגיע לחצי אמה על חצי אמה מרובעת, דיינו רבע אמה, כמה רבעי אמות נכנסים ב-800 אמה? 3,200. אז הנה, התורה היא 800 אמות בעמותיו של הקדוש ברוך הוא, 800 אמות מרובעות, העולם כולו הוא חצי אמה במידותיו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו, כאשר אנחנו רוצים לרבע את החצי האמה, מדובר ברבע אמה, 800 כפול 4 זה 3,200. אז כל העולם כולו הוא 1 חלקי 3,200 מהתורה. ממשיכה הגמרא ומביאה דבר נוסף שאמר רב חיסדה בשם מורי בנו של רב עונה. אומרת הגמרא ואומר רב חיסדה דורי שמורי בר מר מיידך סי והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני יחל השם. ירמיהו, לאחר שנבוכדרצר לקח לגולה את בני ישראל עם יחוניהו בן יהויקים מלך יהודה, אז הוא ראה במראה הנבואה שני דודאי תאנים מועדים מוכנים לפני יחל השם. שני דודאים הכוונה שני סירים של נחושת שבתוכם תאנים. הדוד האחד תאנים טובות מאוד כתאני הבקורות. הדוד השני תאנים רעות מאוד אשר לא תאכלנה מרוע. תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים. תאנים הרעות אלו רשעים גמורים. המרשו בחידוש הגודס מסביר שהגלות הייתה בשני שלבים. דבר ראשון, נבוכדנצר הגלה את הצדיקים. כמו שהגמרא אומרת בגיטין דף פייחס, שהוא הגלה את החרש והמסגר. חרש, הם היו תלמידי חכמים, שבשעה שהם מסבירים את הסוגיה, הכל נעשים חרשים. והמסגר, הכוונה שבשעה שהם סוגרים, בשעה שיש להם דבר שהם לא פותחים אותו, שהם סוגרים אותו, דיינו כאשר הם נשארים בקושייה, אז אף אחד לא יכול לפתוח את הקושייה שהם משאירים. בגלות שנייה, הוא יגלה את הרשעים. הרשעים נשארו בירושלים עם צדקיו. אז הכוונה כאן, לשני הדודאים, הגלות הראשונה שהייתה של צדיקים, והגלות השנייה שהייתה של רשעים. ושמא תאמר אבד צברם ובטל סיכויים, שמא תאמר אבד צברם של הרשעים, אין להם תקנה שיקבלו אותם בתשובה, אין להם תקנה שהם יחזרו בתשובה. תלמוד לא אמר הדודאים נתנו ריח, אילו ואילו עתידים שיתנו ריח, אילו ואילו עתידים שיתקבלו לרצון לפני השם יתברך. וזה הכוונה, הדודאים, דהיינו אותם דודאים שראה ירמיהו במראה הנבואה, בסופו של דבר שני הדודאים, לא רק הצדיקים אלא גם הרשעים, עתידים שיתנו ריח, עתיד שהם יתקבלו לרצון לפני בורא עולם. ממשיכה הגמרא ואומרת דורה שרובי מיידך סיבה דודאים נתנו ריח. ריח זה ביטוי למעשים טובים. כמו שכתוב ברשי גיטין למדבר ומודבס על הפסוק בשיר השירים נרדי נתן ריחו. שהכוונה שאחרי חטא העגל הקדוש ברוך הוא סילק את הריח שלו, את ריח הטוב שלו. דהיינו, כאשר אדם חוטא, הוא מאבד את הריח הטוב. כאשר אדם מקיים מצוות ומעשים טובים, אז יש ריח טוב. ריח טוב זה משל לתורה, מצוות ומעשים טובים. הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא. הרשש מסביר שלכן הם נקראו דודאים, כי הדודאים היה להם מראה של פרצוף אדם. ועל פתחינו כל מגדים אלו בנות ישראל שמגידות פתחיהם לבעליהם. דהיינו, כאשר הם רואות דם, הם מספרות לבעליהם שיפרוש מהם. לשני אחינו שעוגדות פתחיהם לבעליהם, הם קושרות את פתחיהם שלא נבלות למישהו אחר. חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך. מה הכוונה? אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרבה גזרות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליי וקיימתים. זה הכוונה, חדשים וגם ישנים. ישנים אלו דברי תורה, זה תורה של בכתב, וחדשים הכוונה התורה של דברי סופרים שמתחדשת בכל דור ודור, לפי דעתם של חכמי ישראל. חכמי ישראל במשך הדורות רואים צורך לגזור גזרות משום גדר וסייג שלא יבוא על דברי תורה לפי הצורך באותו דור, אז לכן דברי הסופרים נקראים חדשים, כי הם מתחדשים בכל דור ודור. אומר לרב חיסדא לאומי דרבנן, דעה וקומסדר אגדת קמי, היה חכם שסידר, פירש את דברי האגדה לפני רב חיסדא. אומר לי, אמר לו רב חיסדא, משמיע לו חדשים גם ישנים, מהו? מהי כוונת הפסוק? חדשים גם ישנים. אמר לו, אילו מצוות קלות ואילו מצוות חמורות. ישנים הכוונה למצוות חמורות, חדשים הכוונה למצוות קלות. היבץ מסביר שמצוות קלות הן חביבות, כמו דברים חדשים שגם הם חביבים. אומר לי, וכי תורה פעמים פעמים ניתנה, התורה ניתנה בכמה שלבים, דברים ישנים, דברים חדשים, התורה ניתנה בפעם אחת. אלא הללו מדברי תורה והללו מדברי סופרים. חדשים גם ישנים. חדשים, הכוונה לדברי סופרים, דברים שמתחדשים בכל דור ודור, כפי ראות עיניהם של חכמי ישראל, וישנים. זה דברים, זה תורה שבכתב שניתנה פעם. דור אשר ממיידרסי ויויסר מהימו בני יזהר עשות ספרים הרבה. בני יזהר בדברי סופרים. יזהר בדברי סופרים. דברי סופרים, מחמת שכחת הלב, הם ניתנו להיכתב. אף על פי שמעיקר הדין, תורה שבעל פה, אסור לכתוב אותה. אבל במשך הדורות, מחמת שנתמתו הדורות, התירו חזל, משום עת לעשות להשם, לכתוב גם תורה שבעל פה. אז יזהר בדברי סופרים, יותר מדברי תורה, שדברי תורה יש בהם עשה ולא תעשה. דברי סופרים, כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה. שמא תאמר אם יש בהם ממש מפני מה לא נכתבו. אם הם כל כך חשובים, אז למה הם נסרו רק בעל פה? למה הם לא נכתבו בכתב? אומר קרוא עשות ספרים הרבה אין קץ. מסביר רשי מה הכוונה? בסוף דיבור המסחיל ויויסר מהימו, מסביר רשי, לכך לא נכתבו שאין קץ לעשות ספרים הרבה בכל אלה. קשה מאוד לכתוב את כל הגזירות שחזל חידשו במשך כל הדעות עם כל העומק שלהם, עם כל הרוחב והעומק שלהם. אומרת הגמורה, ולהג הרבה יגיעת בשר. מהי כוונת הפסוק? אומר אף פופה ברידה רב עדה בר עדה משמדה רב אחי ברולה. מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצועה רותחת. להג זה לשון מלעיג. מי שמלעיג על דברי חכמים נידון ביגיעת בשר. יגיעת בשר זה נקרא מה שהגוף מתייגע באכילה, הפירות שלו זה הצועה, הוא נידון בצועה רותחת. מה תקיף לו רוב ומי כסיב להג? להג סיב עם אי, לא עם עין. אלא כל ההוגה בהם תואם טעם בשר. מה הכוונה תואם טעם בשר? נקרא מה שרשי אומר, כל ההוגה בהם, בכל שעה שאדם מחזר בדברי תורה, מוצא בהם טעם, טעם טוב. אגב, שעסקנו קודם בעניין של דברי סופרים, עד כמה הם חמורים, ממשיכה הגמרא ומביאה, עד כמה החמיר רבי עקיבא בדברי סופרים בנטילת ידיים. אומרת הגמרא, תונו רבונון מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים, והיה רבי יהושע גרסי משרתו. מה הכוונה יהושע גרסי? מביא רשי שני פשטים. פירוש אחד, הגרסי שם מקום, הוא היה ממקום שקוראים לו גרס, לישנה אחרינה שהיה תוכן גריסים. על כל פונים יהושע היה משרתו. בכל יום ויום היו מכניסים לו מים במידה. היו מכניסים לו כל יום ויום כמות מסוימת של מים. יום אחד מצאו שומר בית האסורים אמר לו, היום מימיך מרובים, שמה לחתור בית האסורים אתה צריך? שפך את ציין, השומר של בית האסורים שפך חצי מהכמות של המים, ונתן לו חצי ים, נתן ליהושע את החצי הנותר שיביא לרבי עקיבא. כשבא אצל רבי עקיבא אמר לו, יהושע, אין אתה יודע שזקן אני וחיי תלויים בחייך, אז למה הבאת לי כל כך קצת מים? סך לו כל אותו מאורע, סיפר לו יהושע לרבי עקיבא שהשומר שפך חצי מכמות המים. אמר לו, תן לי מים שאתול ידיי, באותם מים מועטים שהבאת לי אני רוצה ליטול את ידיי. אמר לו, לשתות אין מגיעים, ליטול ידיך מגיעים? המים האלו לא מספיקים בשביל שתייה, אז למה אתה משתמש בהם לצורך לטילת ידיים? אמר לו רבי עקיבא, מה העשה שחייבים עליהם מיטה? מוטב עמות מיטת עצמי ולא אעבור על דעת חבריי. אמרו, לא טעם כלום עד שהביאו לו מים ונטל ידיו. אומרים תוספות על המקום, בדיבור המסכין מוטב, מוטב עמות מיטת עצמי, אף על גב דה בפרק כמה אומר ארבעה דברים פטורים במחנה, רחיצת ידיים, וכל שכן במקום סכנה, אם את אותם חיילים שנמצאים במחנה פטרו חזל מנטילת ידיים של מים ראשונים, כל שכן שאדם שנמצא בבית האסורים במקום סכנה, ודאי שהוא פטור מנטילת ידיים. אז למה אם כן רבי עקיבא השתמש במים לנטילת ידה ולא רצה לשתות אותם? מחמיר על עצמו היה. רבי עקיבא החמיר על עצמו. הבן יהוידה מסביר כאן שהיו סורקים את בשרו של רבי עקיבא כל יום. כל יום היו סורקים שיעור מסוים את בשרו של רבי עקיבא. מחמד שהוא היה אוכל, הוא היה מתחזק לסבול את האיסורים. אם הוא לא היה אוכל או לא היה שותה, הגוף היה נחלש, ממילא הוא לא היה יכול לסבול את האיסורים. ממילא אמר רבי עקיבא, באופן כזה אני מעדיף לא לשתות, והגוף שלו לא יתחזק, ממילא הוא ימות על ידי האיסורים שמייסרים אותו. רבי עקיבא ידע שבסופו של דבר הוא ימות על ידי אותם איסורים. בסופו של דבר הוא מת ביום הכיפורים, שלא היה לו כך לסבול את האיסורים בחמת התענית. אומרת הגמרא, כששמעו חכמים בדבר אמרו, מה בזקנותו כך? מה בזקנותו שגופו חלש, כך הוא מחמיר על עצמו בילדותו על אחת כמה וכמה? מה בבית האסורים כך, שלא בבית האסורים על אחת כמה וכמה? אומר רב יהודה מר שמואל, בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיים, שלמה המלך תיקן עירובין, שאסור להעביר, אומר רש"י, מרשות לרשות, דהיינו, מבית של אדם מסוים לבית אחר, מבית לחצר, ללא עירובי חצרות, ונטילת ידיים, יצתה בת קול ואמרה, בני אם חרחם ליבך ישמח ליבי גם עוני, והוא אומר, חכם בני ושמח ליבי, ואשיב אחור פי דבר, דור אשר ממי דרסיב, לך דודי נצא השדה, נלינה בכפרים, נשקים על הקרמים נראה, אם פרחה גפן, פתח הסמדר, הנצו הרימונים, שם אתן את דודי לך. מפרשת הגמרא, לך דודי נצא השדה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תדינני כיושבי כרכים, שיש בהם גזל, עריות, שבועת שווא, שבועת שקר, נצא השדה, בוא ואראך תלמידי חכמים שעוסקים בתורה מתוך הדחק, בוא אני אראה לך תלמידי חכמים שעובדים את האדמה כדי להתפרנס, והם עוסקים בתורה מתוך הדחק, נעלינה בכפרים, אל תקרי בכפרים אלא בכופרים, בוא ואראך אותם שהשפעת עליהם טובה, והם כפרו בך. נשקים על הקרמים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, שמה שהיו יושבים שם בשורות כמו שורות של קרם. נראה עם פרחה גפן אלו בעלי מקרא, פיתח הסמדר אלו בעלי משנה. מסביר רש"י שהסמדר יותר מפותח מפריחת הגפן, ככה המשנה יותר מסבירה את מה שכתוב בתורה. הנצו הרימונים זה פיתוח עוד יותר. אלו בעלי גמרא, שם אתן את דודי לך, שם אראך כבודי וגודלי, שבח בניי ובנותיי. אומר רב נלמד הסיב, וידבר 3,000, משל, ויהי שירו 5,000, מלמד שאומר שלוים על כל דובר ודובר שאותו ירו, 3,000 טעמים, על כל דבר ודבר שסופרים 5,000, ואלף, טעמים, דור אשר במאית החסיב ויותר, שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם, איזן וחיקר, תיקן בשנים הרבה, לימד דעת את העם, דאגמרי בסימוני טעמים. כמו שלמדנו לעיל, שהגמרא עושה סימנים, בדף יוטס או מודבייס, אריך יותר בטל חיצית סימן. כך שלמה המלך היה עושה סימנים כדי לזכור את דברי התורה. ואס ברו במאי דדומילי, הוא דימה דבר לדבר. איזן וחיקר ותיקן משלים הרבה. אומר אולה, אומר הבלוזו בתחילה הייתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אוזניים, לכלי שאין לו ידיות, לאחוז אותו. עד שבא שלמה ועשה לה אוזניים, אומר רשי, שתיקן עירובין וידיים וגזר על השניות להריות, ועל ידי כך אוחזים ישראל במצוות שנתרחקו מן העבירה כדרך שנוח לאחוז בכלי שיש, בו, שיש לו בית יד מי שאין לו. כך נוח לאחוז במצוות ולהתרחק מעבירות על ידי הגדרים והסייגים ששלמה המלך תיקן. קבוצותיו טלטלים מה הכוונה אומר הפחיז דה אומר מרעוק ומלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ. קבוצותיו על כל קוץ וקוץ מהתורה, טילי טילים, טלטלים, טילי טילים של הלכות, שחורות כעורב. במי אתה מוצען, במי מתקיימים דברי התורה? במי שמשקים ומעריב. אומר רש"י, שחורות לשון שחרית, עורב לשון ערבית. למי שמשקים ומעריב עליו לבית המדרש, מי שמתמיד בלימוד התורה. רבי אומר, במי שמשחיר פניו עליהם כעורב. מי שעמל בתורה, ומתאמץ עליהם, משחיר את פניו כעורב שפניו שחורות. רוב אומר במי שמשים עצמו אכזרי על בניו, על בני ביתו כעורב. מסביר רש"י, עורב אכזרי על בניו, כדכסיב לבני עורב אשר יקראו. העורב מתאכזר ולא מספק מזונות לבנים שלו. והקדוש ברוך הוא מזמין להם יתושים ונכנסים לתוך פיהם, ומזה הם מתקיימים. כך תלמידי חכמים. הוא לומד תורה, אף על פי שלפעמים יש בזה אכזריות על בניו. הוא משקיע את עצמו בתורה. כי הודה רב עדה בר מתניה וכעוזי לבי רב, אומר לדביסו ינו כדידוך מה יעבד לו, במה אני אזון אותם. אמר לו משלים וקורמה באגמה, האם נגמרו הירקות באגם? תלכי ותתלשי ירקות מהאגם ותאכילי אותם בהם. הוא משלם לסונה ולפניו לאבידו, אומר רבי שואב בן לוי, מלא מקרא כתוב אי אפשר לו יום או כביכול, כאדם שנושא מסוי על פניו, אדם שנושא מסוי על פניו ומבקש להיפטר מהמסוי הזה, ככה הקדוש ברוך הוא מבקש להיפטר מהמצוות שעושים הרשעים, אז הוא משלם להם אותה מהר. לא יאחר לסונו, אומר רב אילה לסונו ולא יאחר, דהיינו משלם את הצדקות שהשונאים שלו, שהרשעים עשו כאן בעולם, ממהר, הוא לא ממתין איתם לעולם הבא, אבל יאחר לצדיקים גמורים את המתן שכרם של מצוות של צדיקים גמורים, הקדוש ברוך הוא מאחר עד עולם הבא. והיינו דמרה בשביל לבין מה נכסים ואשרון נריכים את צו וחורה, היום לעשות יסום, היום לעשותם ולא למחר לעשותם, היום לעשותם, למחר לקבל שכרם, אומר רש"י, ולא למחר לעשותם, שלאחר מיטה לעתיד לבוא, אם בא לקיים מצוות אינו מועיל, דמי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. אומר רב חגי ויתאמר רב שמואל בר נחמני מאי דכסיב ערך אפיים, ערך אף מבוא אלי, אלא ערך אפיים לצדיקים, ערך אפיים לרשעים. הקדוש ברוך הוא מעריך אפיים לצדיקים ומשלם להם את שכר מצוותיהם לעולם הבא, ומעריך את אפיו לרשעים ומשלם להם את עונש אבנותיהם לעולם הבא, ולא מיד. מיד נותן להם את שכר צדקותיהם.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.